שלום צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון, שבה אנחנו מבררים את המשנה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
שלום, וגיא יצחקוב.
אהלן, מצוין.
הרב לייטמן, היום אנחנו רוצים לדבר קצת על חוקיות, חוקיות שעובדת וכזאת שלא עובדת.
אתם צריכים כאילו שקורה משהו בבורסות או מה?
לא, מזמן לא צילמנו, התגעגענו.
זאת הסיבה. כן.
אנחנו שמחים על כל הזדמנות שניתנת לנו לברר יותר לעומק את המשנה.
כן, בבקשה.
זה לא היה סתם משפט. אוקיי, אז ככה. בעצם מאז 2008, כלכלנים ניסו להתמודד עם המשבר הזה, שהיה משבר חריג בהיקפו. וצריך להגיד לזכותם שהם ניסו להיות מאוד יצירתיים. הם, מה שהם יודעים לעשות, עשו ואפילו מעבר לזה. השתמשו בכלים לא סטנדרטיים, בהיקפים לא סטנדרטיים. מצד שני, כשבודקים את התוצאות, לא רק אנחנו, בעצם כולם מודעים לזה שההתאוששות הכלכלית, אם בכלל, היא מאוד אנמית, היא מתייחסת רק לרובד החיצוני, לסימפטומים, וכמעט לא טיפלו בשום דבר מגורמי הבסיס של המשבר.
אומנם שרצו לטפל, כן?
לא ממש, לא כי ממש. אני לא חושב שלא הייתה דיאגנוזה גם נכונה. אם אין דיאגנוזה נכונה, אז איך אפשר לטפל במשהו שהוא לא סימפטומטי בלבד?
כן.
לא ירדו לעומק.
יש פה גם עוד תהליך מעניין שקורה היום מצב שאם לפני כמה שנים היו אומרים, זה המצב, יהיה לך 1, 2, 3, 4, הדיאגנוזה הייתה לגמרי אחרת, וכאילו כל המודלים, כל ההנחות יסוד, רואים במבחן המציאות שהם לא מתקיימות, זה דברים בסיסיים, אנחנו נדבר עליהם בתוכנית, ריבית, עליות מחירים, דברים שלומדים בכל קורס מבוא לכלכלה, רואים שהדינמיקה הזאת היא לא קורית.
אתם יכולים להסביר לאדם הפשוט כמוני, שלא יודע לספור כסף אפילו, אני לא יודע. באמת, אין לי חשבון בנק, אין לי כסף בכיס, אני אף פעם לא מתעסק בזה, וזה הכל עובר ישירות לאשתי, ואני ברוך השם פטור מכל. מה אני רוצה להגיד? סך הכל, למה זה כל כך נושא מסובך, הכלכלה? או שזה האדם ניפח אותו, והציא אותו מהקשר הבריא, הנכון, הישר בין בני אדם. כי סך כל כלכלה זה יחסים בינינו, נכון?
כן.
כן? כמה אני נותן לך וכמה אתה נותן לי, ואיך אנחנו יכולים ביחד להרוויח או להפסיד וכן הלאה. מה יש כאן?
יש פה משהו מהותי.
כן.
שנגיע, בגלל, מדובר פה לא רק על הכלכלה, אלא על כל התיאוריה שעליה נשענו. הרי מה המטרה של תיאוריה? להסביר ולנבא.
כן.
זה לפי הנחות יסוד שלה. עכשיו, כל סטודנט מתחיל לכלכלה, לדוגמה, לומד כללים מאוד פשוטים, שאם ממשלה מורידה ריבית, הציבור חוסך פחות, צורך יותר. הצריכה הזאת אמורה להעלות מחירים. זה הבסיס לכל מה שהוא ילמד אחר כך. לדוגמה, עכשיו רואים ששמונה שנים ריבית על 0%, ועכשיו נדבר על זה בתוכנית, מתחילה גם להיות שלילית, והמחירים, לא רק שאין עליית מחירים, יש אפילו התחלת מגמה של מיתון וירידת מחירים.
למה? אין כסף?
יש כסף, אבל ההתנהגות היא, ואז כל המקצוע של הכלכלה, אתה בתור איש מקצוע לא יכול להסביר, הרי מה אתה מתייחס על אותו מודל?
רגע, למה אתה חושב שאדם הוא במשהו לא משתנה? הרצון שלו לא משתנה?
זה המודל לא כולל, שינוי האדם.
אז לכן אתם לא,
אין משתנה כזה של שינוי אדם במודל. יש שינוי סביבה, אני אעלה ריבית, יוריד ריבית, יכניס כסף, יוציא כסף.
זאת אומרת, אתם מקבלים אדם כנתון שהוא הצורך.
אדם נקרא הומו אקונומיקוס. אדם שיש לו, שהוא רציונלי בהחלטות שלו, שהוא פועל לשרת את האינטרסים שלו, שהוא רוצה ליהנות כמה שיותר, זה בסדר, על זה אנחנו אגב לא חולקים.
כן.
ושבצורה משלימה, שאם כולם יהיו לפי אותו אלגוריתם יפעלו, ייווצר גם סוג של שיווי משקל טבעי, שמאפשר אופטימיזציה של המערכת. וזהו, זה נתון קבוע. הנתון הזה לא השתנה בתיאוריה הכלכלית אף פעם.
בתיאוריה.
בתיאוריה.
כן. ולמעשה עכשיו?
למה, זה שאלה, כי זה...
רגע, אתם לא קוראים מה שקורה בשטח?
אנחנו קוראים, אבל אף אחד לא מייחס את זה לשינוי של האדם. גם לפי ההגדרה של רונן, האדם, וזה באמת ההגדרה של האדם הצרכן הרציונלי, האדם נשאר אגואיסט, האדם נשאר תועלתן. אז מה השתנה פה?
כנראה שהאגו שלו והתועלות שלו משתנות.
זה הבחנה שאנחנו שומעים ממך לאורך התוכניות, היא ייחודית יחסית במערכת.
זה לא חשוב. יכול להיות שייחודית, אבל אמיתית. בוא נבדוק את זה. למה שאתה אומר, לאנשים יש כסף, וריבית אפס ואפילו שלילית, יש לו, זאת אומרת, נוח לו לקנות ולפזר ודווקא, למה הוא...
כאילו מכריחים אותו, כאילו מכריחים אותו לקנות.
כן, אני מבין. והוא לא רוצה. סימן שמצידו השתנה ההתנהגות.
זה אפילו יותר מזה, אני אגיד לך ככה, הנתונים היבשים, למשל בישראל, בעשר שנים האחרונות, הצריכה הפרטית גדלה ב-80%. ולא שאנשים לא קונים. קונים, קונים דירות, קונים סלולרי, קונים מכוניות, הרבה שווקים נמצאים ב-C.
כן.
אלא, בעצם הקשר בין סיבה למסובב, מה שפעם ידעו כלכלנים להסביר.
שיכולים לנווט ככה.
כן.
ישיר, אחוז כאן, נעלה כאן.
הקשר הזה נשבר לגמרי. זאת חוקיות חדשה כנראה, שאין להם שמץ של מושג איך להתמודד איתה. זה הנקודה.
ועכשיו השמטת את הרגליים מתחת לכל התיאוריה, פעם היית הולך לפרופסור לכלכלה, אפילו בעתות משבר. הוא היה אומר לך, אם יהיה ב-1982, שהיה אינפלציה גבוהה בישראל, הוקמה ועדת ברונו, אמרו, הבעיה זה שמדפיסים כסף. מאז 82 אסור להדפיס כסף בישראל, וראינו שיחסית באמת ישראל שמרה על איזושהי רמה. הצליחו לאתר משהו? היום גם המומחים, כאילו כבר אין מה ללכת אליהם, כי הם לא מצליחים לשלוט בהנחות יסוד של התיאוריה, וזה הרבה יותר חמור מעוד איזה משברון. זה כבר כל התיאוריה, כאילו, על מה אנחנו נשענים.
וברור לנו שאנחנו נמצאים לפני עוד גל אחד גדול, כן?
לא, לא בהכרח.
אז פה זה השאלה.
לא בהכרח.
בוא נתחיל אולי עם ציטוט ונדבר. הכנו משהו. יש בישראל אחד מבחירי שוק ההון, נקרא צבי סטפאק. הוא איש מבוגר, בן קרוב ל-70. הוא איש רנסנס כזה.
אל תגיד ככה, כי אני גם...
הוא גם סוג של איש רנסנס כזה, הוא היה בעברו מורה להיסטוריה בתיכון, הוא איש מיוחד, הוא הגיע לפיננסים בשלהי הקריירה שלו, והוא התבטא באיזשהו רעיון עיתונאי, התבטאות מאוד מיוחדת. אני רוצה להקריא לך אותה ולקבל את התגובה שלך. זה ציטוט מספר אחד. הוא אומר ככה, אני מרגיש כאילו שלקחו אותי למאדים, או לכוכב לכת חדש, שבו חוקי הכלכלה אחרים, ואני צריך ללמוד הכל מחדש. זה נראה כאילו הניסיון וההבנה שצברתי בהשקעות לא שווים הרבה. אבל אני חושב שבכל זאת הניסיון מאפשר לי להבין טוב יותר מה יקרה בעתיד.
ו? אה, זהו?
לא, יש... חלק מהכתבה.
אני יכול להמשיך את הציטוט, נעבור
אולי... אבל יש לו איכשהו...
הבחנות לגבי מה עושים?
כן.
מבוכה. מבוכה גדולה. זה גם שלב רציני לדעתי בהתפתחות. נניח שמישהו שרגיל היה לתת רצפטים קבועים.
לא, זה בכל זאת, תראה, זה סימן של אדם חכם ובעל ניסיון והאמת, אמיתי.
גם אדם בכיר, זה לא איזה יועד, זה מנכ״ל של חברה גדולה שיש, מנהל הרבה מאוד
מנכ״ל,
כסף.
מנכ״ל, בעלים.
בעלים, כן, זה לא עוד יועץ.
אז השאלה הראשונה בעצם זה מה אתה חושב על סוג של התבטאות כזאת, מהם החוקים שהנחו את הכלכלנים עד כה שהשתבשו?
אני חושב שהחוקים הם לא חוקים קבועים. החוקים הם מתבססים על הרצון של האדם, והרצון של האדם הוא המשתנה. ואם אנחנו יכולים לדבר על, נגיד, 300 או 500 אפילו שנה האחרונות, כן? מתי זה הקיים?
כן, זאת 1600, 1700 התחילה...
עניין של הריבית ובנקים
וכל... כל הגילדות למיניהם.
כן, זהו, אז זה כבר 500 שנה. אז כביכול אנחנו רואים שהתקופה היא מראה את החולשה שלה, כאילו שהיא הולכת להיגמר. שהיא הולכת לפחות להשתנות. ואני תולה את זה כמקובל, לא ככלכלן לגמרי, כן? אני תולה את זה אך ורק ברצון של אדם, כי זה הנתון כאן שיכול להשתנות. ובכלל כל הכלכלה התייחסה על הרצון הקבוע של האדם, שהוא רוצה כמה שיותר להרוויח ולהצליח בחיים הגשמיים שלו, ורק לגשמיות הוא כולו מכוון, ורק תראה לו משהו טעים, משהו נעים, משהו מתנוצץ וכן הלאה, הוא רץ לזה וקונה. אם, בנוסף של ודאי כלי תקשורת ופיאר, ברור לנו, כן? זהו. אבל כאן אנחנו לא מבינים שאדם הוא משתנה. אנחנו, לפי חומת הקבלה, אנחנו עוברים עכשיו שינוי גדול באדם עצמו. וזה לא עניין של התאמה לריבית או מוריד, ושאתה משנה תנאים אלו או אלו, ודאי שבכל זאת יש צרכים בסיסיים, כן, שזה אוכל מין משפחה, שאדם יבזבז על זה מה שצריך, כי הוא לא יכול בלי מזון, ובלי מין, ובלי משפחה. וכל מה ששייך בדיוק להקן המשפחה, זאת אומרת, מזון, דירה, כל דברים האלה, זה בכל זאת, זה צריכים כאילו לשים בצד. זה דברים האלה, הם בכל זאת יהיו בדרישה. וגם כן, אבל בזה גם כן יהיה לך שינויים. כי אנחנו רואים, משפחה כבר לא משפחה. גם כן מזה שהרצון שלו משתנה. כן? ומין זה כבר לא אותו מין כמו שהיה קודם. הוא מספק את עצמו בכל מיני צורות אחרות. וגם מזון. וגם מזון יחסית, זה, אתה מבין, זה הרבה מאוד דברים משתנים. ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. שאדם הוא היום בעצם מסתפק במועט, כאילו. הוא רוצה להיות לבד. הוא מספיק לו פלאפון שלו, או מקסימום מחשב נייד, נו, או מחשב רגיל. כן? וכל העולם נמצא אצלו במסך. ושם זה החברים שלו במסך בלבד. לא שחברים ממש. שם זה החברים שלו, שם זה וכל החיים. לא צריך כלום חוץ מזה. אנחנו רואים את זה. ואפילו ההפך, תוציא אותו לאיזשהו מקום, לא כל כך רוצה. וגם כן החיים שלנו מסודרים היום, עם כל מיני ענייני של הביטחון, אני לא מדבר בארץ ישראל בכלל, כן? שאנשים ככה, כמה שפחות מסתובבים, כמה שפחות יוצאים, והעיקר בודדים. הולכים להתבודד, כל אחד בתוך הנישה שלו, חדר שלו, הוא צריך דברים צנועים לאוכל, לא אכפת לו כל ה... זה להידמות לאיזה מלך, וזהו, לא אכפת לו... אני לא יודע, פעם זה היה מכוניות יוקרה, כל מיני דברים, היום זה, תראה לפי הבגדים מה שהם לובשים. אנשים הפסיקו לטפל בחיצוניות. הפסיקו לטפל בחיצוניות, בהרבה, לא שלגמרי, אבל בכל זאת, זה כבר לא, זה כבר עבר. אני אפילו מגיע לחול, לאמריקה, לכל מיני מקומות, זה כבר לא כמו שהיה פעם. גם המכוניות, גם הבתי מלון, גם כל מיני דברים. זה דברים שאנשים מתבודדים. אנשים לא צריכים חיצוניות כמו שקודם. הם צריכים דברים בסיסיים ותעזוב אותם וזהו. ולכן לכלכלה זה מביא, כן, זה מביא במכה.
אני מנסה לקשור עדיין את השינוי הזה באדם שתיארת עכשיו, לשינוי שקורה בכלכלה. תיארת שאדם מסתפק בצרכים יותר בסיסיים ונהיה יותר בודד.
הוא לא צריך יותר. זה העניין.
זה כן, זה גם...
והוא שוקל בשביל מה להשקיע בכל מיני דברים שאני אראה בעיני האחרים, משהו ככה. אני יכול לצאת בחולצה, לא יודע.
ומה, אני הייתי חזרתי לפני חודש מכנס אקדמי בארצות הברית, ציפיתי לראות בדרך כלל כולם שם, כולם באמת לבושים מאוד זרוק כזה.
חופשי, נכון.
מאוד הופתעתי.
זה כבר עבר.
זה אגו יותר גדול.
הופתעתי לראות את זה, כן.
פחות מוסכמות חברתיות נניח, יותר בן אדם עם
עצמו. לא, אבל אתה צריך להתלבש נקי ולא להסריח.
אבל זה כבר לא נמדד לפי איזה...
אבל כן, ואיפה זה, הניבות האלה, כל מיני דברים, זה פוליטיקאים, כן, אבל חוץ מהם...
אבל עדיין, מה שלא מתחיל, עדיין אנשים קונים, כלומר, עדיין אנשים קונים, אפילו בארץ כל 3 שנים רכב חדש, והיקף הרכבים, מסירות הרכבים החדשים בישראל, בשנה האחרונה היה הכי גבוה. כלומר, יש עוד צריכה, אבל היא לא מתבטאת כבר במספרים שהתרגלנו אליהם. אני מנסה לחשוב פה איפה המודל כאילו הפסיק, כי זה ממש תיאוריה שלמה שכבר לא עובדת.
זה, האנשים הפסיקו לעבוד על הזולת, כאילו. אני צריך אותו, צריך. אותו נוח טוב, כן. אני צריך איזה בגד, צריך. משהו נוח לי וטוב. הכי טוב זה פלאפון הכי מודרני טוב, ש... אדם נעשה יותר אגואיסטי. הוא לא נעשה אחר, אבל האגו שלו הזה הוא כאילו, בשביל מה לי לעבוד על מי? בשביל מה להתחתן? להחזיק משפחה? ילדים? נכדים? זה לא פשוט.
אני הייתי בטוח שתגיד שבגלל שכמו שאתה בדרך כלל אומר, שהמערכת הזאת הפכו אותה כבר למנותקת מהטבע ולמלאכותית, אז היא כבר, כאילו, אוכל, הכלכלית.
לא, הוא לא חושב על כלכלה, הוא לא יודע מערכת, הוא לא יודע כלום. הוא יודע רק דבר אחד, אין לי רצון.
כלומר, אתה תולה בעצם את השיבוש, נניח, בזה שהאדם משתנה. כלומר, הרכיב שהכלכלה תפסה אותו כקבוע, הוא בעצמו משתנה והוא גורם, נניח, לשיבוש.
אני שואל אתכם, מי זה אנשי כלכלה? מי שכל הזמן חושב איך להרוויח על אחרים, כן? או לא?
מי שחושב שבאמצעות, יש לזה צד שני של המטבע, מי שחושב שבאמצעות חליפין חופשי של סחורות, תמורת כסף או שווה ערך, יכולים להגיע למערכת שאדם באמת תתפרנס מהסביבה, והסביבה תתפרנס מהאדם.
נו, זה בסדר, אז תקבלו בחשבון מה שהוא רוצה להתפרנס וכמה שהסביבה.
אז כל אדם הוא איש כלכלה.
למה אתם, העבודה שלכם, כמה שיותר לוציא מכל אחד ואחד?
גם פה צריך לעשות הבחנה בין ראשי המערכת נניח, או אנשים שמרוויחים הגדולים מהשיטה.
לא, באלו שמנהלים את כל המערכת כלכלית.
ברור.
זאת אומרת, מערכת כלכלית שקיימת בינינו, כקשרים כלכליים בינינו, היא רוצה להוציא מכל אחד מקסימום תועלת, לעצמה. לא לאלה שנמצאים שם, יושבים גבוה. האנשים למטה לא מסוגלים ולא רוצים ולא מעוניינים בזה.
כן, יש הפרדה. עכשיו התפרסם דוח רווח של הבנקים בישראל, עשרות אחוזים רווח לכל, 50% רווח, 40% רווח. כלומר, הגדולים עוד מרוויחים מהשיטה, אבל יש...
השאלה כמה שזה שווה ערך. כמה זה כסף היום שווה.
זהו, אז זה נושא שאנחנו רוצים לברר, אבל עוד לפני כן, אני לא מצליח עדיין להבין ולזהות על אנשים, נניח, כמו שאמרת, אנשים הפשוטים.
כן.
אני לא מצליח לזהות שהשיטה מעושה ביניהם, או שהם מעשו בשיטה. אני חושב ש...
זה לאט לאט, זה לא רואים.
הם רוצים להשתלב למעלה. הם רוצים להתקדם למעלה, הם רוצים להשתלב בשיטה הנוכחית, רק להתקדם בה כלפי מעלה. לא להחליף שיטה.
אבל אני מצטער להגיד שגם הם לא מבינים שהם כבר נמצאים ברצון המשתנה. וזה לא תלוי בהם. אתה מסתכל על כמה אנשים, אתה רואה שהם גם כן רוצים להיות גדולים, שם לשבת בקומת 30, שם ולנהל את הדברים.
זה מיליארדים, זה לא כמה אנשים. כל הפירמידה, למשל, המעוותת בארצות הברית, של אנשים קשי יום שמרוויחים $9 לשעה, ומממנים את ה-1% שהעשיר מאי פעם, הם לא מורדים, הם לא מתמרדים, הם רק רוצים להתקדם, לקבל קצת יותר כדי לבזבז יותר, וללמוד יותר, ולהרוויח יותר. כלומר, הם מתועלים על ידי הוליווד, חינוך, סביבה, פרסומות, הם מתועלים לא לחשוב מחוץ לקופסה בשום צורה שהיא.
שם זה גם הרבה חינוך.
אז אני אומר שזה לא יעזור, שאתם חושבים לפי הסטיגמות סטנדרטים, מה שאתם קיבלתם, גם באוניברסיטה וגם מהוליווד וגם מכל הדברים האלה. והם לא מקבלים בחשבון האדם המשתנה. פנימיות האדם משתנה. וזו הסיבה למשבר. או לכל התוצאות האלה שאתם לא יכולים להבין אותם. או לקחת אותם בחשבון.
מתי זה יהיה יותר ברור ומוחשי לכולם? אתה מדבר על זה כבר כמה שנים, נניח, מאז הרוסה, אולי אפילו קודם, אבל בינתיים, על פניו, זה אולי מעטים מרגישים את זה, אם בכלל. מתי זה יהיה בצורה, יבוא לבידי ביטוי מוחשי, קונקרטי?
בכל זאת, אני קורא בעיתונות, פה ושם, לא דרך האינטרנט, שיותר ויותר אנשי כלכלה, ממש ככה... אומרים שהם לא מבינים.
זה כן, זה החוסר אונים הזה הוא ברור. זה דווקא בקרב האנשי האקדמיה, הפרופסורים, הם שמתעסקים עם התיאוריה, אצלם זה הרבה יותר ברור, ורונן שואל גם על האזרח הפשוט. דיברת על זה שהאדם הפשוט הוא ברצון חדש, נכון? הרצון
משתנה.
כן.
באיזה רצון חדש הוא עכשיו נמצא?
יותר, הוא יותר מתחשב עם עצמו. זה אגו. שמגיע למצב שהוא חושב מה יהיה לי בחיים שאני עוד זה יעשה ועוד זה ירחוש ועוד זה, תראה כמה היום אתה צריך לעשות פרסום, כדי למכור משהו, לעומת מה שהיה קודם, ושאין לאדם מה שאתה הולך למכור, זה לא שאתה אומר לו, תקנה עוד אחד, עוד שתיים. אין לו. אבל קודם זה היה כל כך קל למכור לו, והיום לא. למה?
החיסרון כבר...
אין אותו חיסרון. אין. החיסרון נעשה יותר... זאת אומרת, בשביל מה לי לקום מהספה, אם יש לי טלוויזיה והטלפון, ופיצה או בירה אני קונה, לזה מספיק לי אפילו מה שאני מקבל אולי מהמדינה, איזה הבטחת הכנסה או משהו.
נדבר גם על זה היום.
וזהו, ובשביל מה לי לתרוח עכשיו? אביגדור אומר על המיליארדים שרוצים להגיע לקומת 30, עכשיו 50, באיפה שדירקטוריון של החברות ההשקעה. ישנם כאלה ודאי ועוד הרבה, אבל יותר ויותר מתגבר ובולט יותר רצון פשוט, תעזבו אותי מכל החיים האלו. אני רוצה להרגיש נוח. אדם מתוך זה שהאגו גודל בו, גובר בו, הוא עושה חשבון עם האגו שלו, שלא כדאי לי לתרוח. נו, ומה מזה שיהיה?
אתה מרגיש שההכרה במצב הזה מצד אותם אנשי, נקרא לזה אנשי אקדמיה, כלכלנים, היא התקדמות בתהליך? ההכרה בחוסר אונים הזה?
ודאי שהתקדמות. הם מבינים שקורה כאן משהו. לפני זה לא היה, לא היה דבר כזה. שפעם דיברתי על משבר עם אנשים בכירים, והם אמרו, מה פתאום? על מה אתה מדבר?
מה לדעתך יהיה הצעד הבא בכל התהליך הזה?
אני חושב אנחנו נצטרך כלכלה חדשה. אני רואה ושומע שפה ושם בכל זאת לא יהיה לנו ברירה, אלא להגיע למצב שלכל אחד יהיה איזושהי הבטחת הכנסה, מתוך זה שהוא אזרח בלבד. יש לך תעודת זהות? מגיע לך נגיד $500 בחודש. זה כדי להחזיק את עצמו, לא יותר. אבל כן יש.
וזה הכלכלה החדשה?
ואז בזה אתה קודם כל מפנה הרבה מקומות עבודה. אתה מכניס את האנשים האלה, תצטרך להכניס אותם לחינוך, אחרת הם יארסו לך כל המדינה. כן? אז אתה כאילו פותח אוניברסיטאות. פותח מקומות, מקורות ללימוד, חינוך, ונותן להם... הבטחת הכנסה, וקודם כל כך אתה פותר את הבעיה של העודף, וכל הכלכלה היא מתחילה להירגע.
כן. זה גם שאלה לגבי...
אבל כאן כל השאלה מה אתה עושה עם הכסף, כי כסף גם כן הם נעלמים, כסף מאבדים את הערך. מה קורה עם הכסף עצמו? תסבירו לי.
בוא נקרא אולי ציטוט על זה שלך דווקא, וזה נושא שרצינו לברר, יש לנו כמה דקות, זה הזדמנות טובה. ציטוט מספר 3. אנחנו רואים יוזמות עודות חלוקת שכר מינימום לכולם ויוזמות נוספות. הגענו למצב בו הצורה האגואיסטית המבוססת על לכו ותתפרנסו זה מזה נגמרת. אנו בתחילת התיקון הרוחני, כלומר מתחילים לחשוב איך ועל ידי מה אנחנו נקשרים זה לזה ואיזו תמורה אנחנו נותנים זה לזה. זהו תהליך רציני מאוד ולא מובן לנו במלואו. הציבור עוד לא יודע ולא מרגיש וממשיך לבטוח ברכוש ובכסף. כסף ורכוש מבטאים מדידות של האגו שלנו, אבל המדידות האלה סיימו את תפקידם. לכן אנחנו צריכים לבחון איך בונים עולם חדש. זה אמרת לאחרונה באחד משיעורי הבוקר.
כן.
ובאמת שאלת על הכסף. אנחנו עדיין מזהים שזה המטבע עובר לסוחר, הוא מבוסס רק על אמון, כי אין מאחוריו שום דבר מוחשי, בטח לא ברמה שיצדיק את הכמות שלו.
כן, הסכמה חברתית.
כן, ובינתיים זה עובד. אנחנו לא מזהים, יש יוזמות פה ושם לשנות את שיטת ייצור הכסף, מטבעות אלטרנטיביים.
אבל זה עדיין כסף, זה כסף. עדיין אותו כסף כזה, כסף אחר.
גם
כסף
זה ישתנה?
בעתיד ודאי, רק האם זה בקרוב, אני עוד לא חושב, לא. זה, כאן זה פוליטיקה וכלכלה ואלה שסובבים את החברה, אתה מבין? זה תלוי בהם. כי האנשים... היום אני לא יודע, אבל בטוח אני שאנחנו מתקרבים ומתקרבים ומתקדמים מהר מאוד למצב שהכסף ייעלם.
זה קשור לשינוי באדם?
בוודאי.
איך?
כי אנחנו בכל זאת נאבד רצון, שוב זה רצון, שרצון שלנו נעשה יותר רוחני, יותר גבוה, יותר פנימי, הוא לא ידחוף אותנו להשקיע, אתה יודע, כמו שאלו שהיו באים לאמריקה, שהם...
לא אמריקאים.
כן, ש... התעשרו מזה שהם היו קונים כאן, רוחצים או מה שעושים, מוכרים שם יותר וכן הלאה. זאת אומרת, ממש היו הורגים את עצמם על כל פרוטה, על כל צנט. זה כבר לא. אדם לא רוצה, לא מסוגל. אתה רואה גם כן יחס לזה.
יש לנו כמה שניות, דיברת בתוכנית על הרצון החדש. יש פה איזשהו, מצד שני ניגוד, כי הרצון שאתה מתאר הוא יותר גבוה מהרצונות שיש עד עכשיו. מצד שני, מסתכלים על כל המגמות.
אבל הם נולדים בתוך האדם, הרצונות האלה. הם כבר מתחילים בכל זאת לעשות בו שינויים. אדם זה ספקטרום של הרצונות. והרצונות האלה, שהוא לא רוצה כלום, שהוא מש... אני מרגיש את עצמי יותר יקר מהעבודה הזאת ומשכר הזה. לא רוצה להשקיע בזה.
נכון, ומצד שני, המציאות גוררת את האנשים לרצונות יותר בסיסיים, לדוגמה עם כל המצב הביטחוני, שהיום באף מקום בעולם לא בטוח.
כן.
זה כאילו מצד אחד רצון יותר גבוה עולה, מצד שני, רצונות יותר בסיסיים איך לשרוד ממש. איך הדינמיקה הזאת תעבוד?
אז אני אשרוד, אז אני לא צריך להתחתן ולהביא ילדים ולהיות אחראים, ולאבות שלי שילכו לבית אבות, ואני בעצמי יש לי ספה, טלוויזיה... טלפון גמרנו, לא צריכים שום דבר חוץ מזה. אדם הולך להסתפק, יש הרבה, כל הדור הצעיר הוא כך. כאן הבעיה, שאנחנו צריכים לזהות את הרצון החדש, ובהתאם לזה לסדר חוקי הכלכלה החדשים.
טוב, נמשיך לברר את הרצון המשתנה וחוקי הכלכלה החדשים בפרק הבא. תודה לך, רב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה לכם צופים שהייתם איתנו, נתראה בפרק הבא. Thank you.